ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ומזה זמן שלי שאנחנו מכירים, שלי דניאל, ואת יודעת שמהרגע שבעצם נפגשנו, א', היה נוצר קשר שהוא קשר מיוחד, אבל זה לא בעיה איתך. את אחת, אני יכול להגיד, הנשים הכי אהובות בביז, וזה לא סוד שאנחנו מכירים. מעסקים עושים עסקים, ואומנם אנחנו לא מעלים את זה ברגע זה, אבל אנחנו באים עכשיו ממפגש של נטוורקינג, ואת לא נחה. והייחודיות שלך זה שאת אישה ללא מנוחה. את אישה שיודעת לבנות לעצמה את החיים, בנית לך את החיים, ואני יכול אפילו להעיד, ואת יודעת את זה, שלומד אצלי, למד אצלי אבי כהן, שעבד איתך בחברת חשמל, ואת תכף תספרי, אז את הפכת להיות שם המודל, המודל והמודל לחיקוי של מי שפרש והתחיל חיים חדשים, ואין לו מעצורים, ולהפך. פרחת מאז, אז ככה לפני שניכנס לתוך שיחה שלדעתי היא חובה גם למי שפרש וגם למי שיפרוש וגם למי שצעיר ועוד דרכו לפניו, אז בואי תספרי לכולם מי זאת שלי דניאל, ולא בקצר של ביז, אלא עם כל הלב.
אז קודם כל תודה שהזמנת אותי להתארח פה. ואני שלי, שלי דניאל, אני בוגרת חברת החשמל, עבדתי בחברת חשמל 38 שנים. אהבתי מאוד את מקום העבודה. אבל יחד עם זאת, רציתי גם...
מה עשית שמה?
התעסקתי גם, ריכזתי כל מיני פרויקטים. בגדול עבדתי במחלקת חשבונות, הייתי מזכירת המחלקה, שמתעסקת גם במשאבי אנוש. ליוויתי גם אנשים בדרכם לפרישה. ותכף אני אספר איך הגעתי להיות מאמנת לפרישה, לא סתם. בגיל 58 אישרו לי לפרוש, ואני באתי עם טרול. שאלו אותי, מה, ככה יוצאים מחברת חשמל? אמרתי, כן, אני עפה לחיים. וככה יצאתי. ידעתי שאני אעשה משהו עם עצמי. לא בדיוק ידעת, כי באותה תקופה גם הייתי סוכנת נסיעות מהבית, היה לי אישור, ואפתי וטיילתי בעולם. מהר מאוד הבנתי שנושא הנסיעות הולך ככה לחלוף מהעולם, סוכן הנסיעות יהיה פחות רלוונטי, ואמרתי, אוקיי.
את התחלת להיות סוכנת נסיעות אחרי שפרשת.
תוך כדי עבודתי בחברת החשמל, ואז שזה גם אחת האהבות הגדולות שלנו.
תחביב שפיתחת.
לגמרי. זה, הבנות שלי שעזבו את הבית, קודם כל נשואה לאלי, יש לנו שתי בנות, יש לי חמישה נכדים, תודה לאל.
גם לי,
איזה
שבוע
כיף,
שעבר,
מזל טוב. ואני, כשהבנות כבר יצאו לדרכם, נורא שיימם לי, אני אישה שלא יכולה להשתעמם, אני מודה. ואז הלכתי ללמוד סוכנות נסיעות, סוכנת נסיעות בתל אביב, שנה שלמה, וואי, זה היה כיף גדול. ומשם הלכתי לעבוד באיזושהי חברה, שאמרתי להם, אני לא רוצה כסף. אני רוצה רק כרטיסי טיסה. וככה אפנו על העולם, שזה כיף ענק, כיף ענק. אבל אחרי שהבנתי שזה לא בדיוק הולך להיות העיסוק שלי, אז אמרתי, אוקיי, מה מתאים לי לעשות? אני גם כבר הייתי חברה ב-Forever, שזה לשיחה אחרת, שזה חברה אמריקאית שאני עובדת איתה. ואמרתי, יופי, אם אני רוצה להיות שם מנהלת, אז אני צריכה לדעת שלהיות מנהלת כשכירה לא דומה להיות כמנהלת עצמאית. והלכתי ללמוד אימון לעסקים באוניברסיטה הפתוחה, במכללת מעיינות בירושלים. הייתי החילונית היחידה בכיתה, שזה היה כיף גדול.
אני גם רגיל להיות החילוני היחידה בקרב כל החרדים שאני מתעסק איתם ומלמד, שם אני מלמד, אבל כבר התרגלו אליי.
ותוך כדי זה, גם שפרשתי, אז יש לנו גמלאים של חברת החשמל שאנחנו נפגשים, ויש לנו הרבה עיסוקים. זה היה עוד טרם הקורונה. והבנתי שלגמלאים חסר פה משהו בסיסי. זאת אומרת, הם יוצאים ממקום עבודה, מפנק. אתם יודעים, חברת חשמל.
חממה.
חממה, משפחה. את אתה לא צריך לדאוג, ברוך השם, לפנסיה שלך, היא בדרך כלל מכובדת. יש גם הרבה עיסוקים, אבל פתאום נהיה לך חוסר. קח את עצמך שאתה מנהל. ויצאת. והיית רגיל לבוא לעבודה, מהחנייה עד המשרד, יאללה, כולם תופרים לך את הראש. אני צריך את זה, אני צריך לזה, יש לי מזכירה, יש לי פגישות, ופתאום דממת הלכות. הטלפון לא מתקשר. אנשים שכחו אותך. קבוצת הוואטסאפ שהיו כולנו, היינו בהמון קבוצות, פתאום יש לך שם איזושהי דיסוננס. האם אני...
אתה לא שייך.
אני לא שייך, אבל מה, אני אצא מהקבוצה? או שאני אחכה שהם יוציאו אותי? עכשיו, כל צד מחכה לפעולה של הצד השני. כי א', לא רוצים לפגוע. וב', הוא אומר, אני עבדתי איתם כל כך הרבה שנים שהם לא ייפגעו. זאת אומרת, בדיוק אותו דבר. ופה יש לי איזה טיפ קטן להגיד. חבר'ה, קחו את האחריות עליכם. תצאו מהקבוצה בצורה מכובדת. תודו לקבוצה שעבדת איתה, שעבדתם איתה, אבל תלכו לחיים חדשים.
אני חושב, את יודעת, את אומרת את זה, אני חושב על המשפט הזה שאמרת, קחו את האחריות על עצמכם, זה משפט המפתח לכל השיחה לגמרי. שלנו. הרי גם, יודעת שאני דיברתי ואני מדבר בלי סוף, את יודעת, על הנפילה שלי. אני חושב שאחת המתנות שאני קיבלתי, זה שחשבתי שאני אקבל עזרה מכל מיני, יודעת, אשתי הייתה בפוליטיקה וזה, לא חיפשתי הקפצות ודברים, אבל חיפשתי לפחות קשרים, והבנתי מהר מאוד, צחי, מה שאתה לא תעשה לעצמך, אף אחד לא יעשה לך, ואני חושב שזה משהו שאנשים צריכים ללמוד את זה לחיים. מה שאנחנו לא נדאג לעצמנו לא יקרה. זה בודדים, זה אלה שההורים שלהם יש להם משרד, ומכניסים אותם למשרד, או ילדים יש, ואז יש כזה, אבל בסוף, בסוף, זה א' ב', וזה אני חושב שדעת מה, זה המשפט מפתח של השיחה, לגמרי. את יודעת מה, אני רוצה ישר לצלול איתך לתוך העניין. את יודעת, את אמרת את זה, אנשים נמצאים בכל מיני עמדות, בין אם עובדים זוטרים, בין אם עמדות מפתח, ובמיוחד אם הם בעמדות מפתח, החיים שלהם מלאים. אני זוכר את היום שעזבתי את השירות, אמנם עזבתי אחרי כמה שנים, ופתאום הטלפון שלי הפסיק צלצל בבית, אז לא היה פלאפונים, וזה היה משבר בשבילי, הייתי רגיל שכל היום מחפשים אותי. מה עובר על איש שפורש מהעבודה.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
אז זה מתחיל בזה שאני בהיי, כי יצאתי לחופש. אבל חבר'ה, אל תתבלבלו, זה לא חופש. זה חופש שאין לו תאריך סיום. זה עכשיו אתה והחיים שלך. אז בהתחלה באמת, בשנה הראשונה, אנשים, אתה יודע, מנסים, מחפשים את עצמם, קודם כל נהנים מהחופש. עד לפני הקורונה כולם עפו, טסו, התיירות בעולם השלישי היא מסגשגת בצורה בלתי רגילה. אני עדיין גם בתחום הזה שאני שומעת וקוראת. ובאיזשהו שלב, כמה אפשר פן? ואז מתחילים, פתאום אתה מקבל איזושהי נחיתה שהיא לא פשוטה. אתה מקבל את זה אפילו בקפה. כלומר, אוקיי, כל המשפחה ממשיכה בחיים הרגילים שלה. ואני מתעורר בבוקר, מתעוררת בבוקר, ומה אני עושה? וזה מתחיל להשפיע לאט לאט, צולל לכל מעגל החיים, בכל התחומים. אם זה זוגיות, אם זה מערכת יחסים.
אני רוצה שנתמקד בזוגיות, זה אחד הטיפים שאני רוצה שניתן לאנשים.
אוקיי, מערכות היחסים עם החברים, זה לא סוד שליוויתי מספר שנים את פורשי משטרת ישראל, את הקצונה הבחירה, ותקשיב, האנשים האלה נתנו את חייהם למען מדינת ישראל, כמעט לא היו בבית, ופתאום הילדים גם באים איתם חשבון. אף פעם לא הייתם במסיבת סיום שלי, לא הגעתם לסיבת פורים, איפה הייתם בבית ספר, איפה היינו שצריכים אתכם. עכשיו, זה לא שהם לא רצו להיות שם, אבל אלו היו החיים. ופה זה אחד המשברים הגדולים מאוד.
אני חושב שאחד המשברים שקורה, הרי שאתה נמצא בשירות המדינה, וזה לא משנה אם זה את או אתה, זה בעיקר אתה, כן? ואתם לא נמצאים, ואנחנו יודעים, עבודות כמו שבא, כמו זה, הנה, תראי עכשיו מה קורה. ופתאום, כשאת נכנסת הביתה, זה קורה לכולם, זה גם קרה לך בחברת חשמל, בייחוד עם שני בני הזוג פורשים, פתאום יכול להיות בית של 300 מטר, אבל הוא פתאום נהיה צר.
וואי, איך אתה קולע בול, מכיוון שיש תהליך בגיל השלישי, אני לא אוהב את הגיל השלישי, כי היום הגיל השלישי הוא בגיל 80 לדעתי, אבל זה נקרא, באמת הבית הופך להיות מין פיל גדול כזה. עכשיו, גם אי אפשר להיפגש כל כך, כי כל אחד יש לו את התחביבים שלו, כל אחד יש לו את הטלוויזיה שלו באיזשהו חדר, ומה קורה פה? לא מעט אנשים בגיל הזה הם מקטיני דיור. הם לא משפרי דיור, הם מחפשים...
זה שיפור.
זה שיפור. אני, אתה יודע אני מה שיפור?
אני טוען שאם בגיל מסוים, אחרי שהילדים עזבו את הבית, את מקטינה את הבית שלך, נכון. זה סוג של שיפור
לגמרי,
דיור.
לגמרי, אתה מדייק את זה ממש
זה,
נכון.
זה התאמה לעצמך.
בדיוק. ואנשים בהתחלה מאוד אומרים, מה, ועדתי כל השנים, קראתי את התחת, סליחה על הביטוי, על להגיע לאימפריה כזאת, ומה עכשיו? אבל לקבל החלטה שאני מתאים את הבית לצרכים שלי, לאישיות שלי היום, למרחב החיים שאני צריך, תקשיב, זו החלטה אמיצה.
אני אתן לך דוגמה כמה את צודקת. אני הכרתי זוג שבגיל 65-6, שניהל להם הרבה כסף וגם קיבלו כספים מפרישה, הם היו גרים בבית, 5 חדרים, הלכו וקנו וילה של 300 מטר. לא רק שקנו, לא, הם קנו, יותר נכון, וילה של 200 ומשהו מטר, עוד חלק מלהראות, הם גם הגדילו את המרתף, נהיה להם בית של 300 מטר. והם רק שניהם. ופתאום הם הבינו מה הם עשו לעצמם, ועוד לא עלינו, האישה חלתה, וצריכים לנקות, וצריכים להחזיק, ופתאום, מה יש לנו? תתאימו, אז זה טיפ, אל תתאימו את זה לעיניים של אנשים, וזה שאתם במעמד, אפשר גם להיות במעמד בבית יותר קטן, אבל שמתאים לכם ויתאים לצרכים, וזה מאוד חשוב.
אני רוצה להתחבר לנקודה הזאת ברשותך עוד דבר. לא רק שתתאימו את הבית לצרכים שלכם, תיקחו מישהו שהוא בעל מקצוע, שיתאים לכם את הדירה הזאת לעוד הרבה שנים קדימה.
נכון.
ולא אז פתאום נגיד, אוי, חס וחלילה, אחד מאיתנו חלה, וזה מה עושים עכשיו? לא. זה חלק מתכנון החיים העתידיים.
צריכים לזכור, את יודעת, עשיתי פה פרק על הנגשה. אז את יודעת, זה חלק, אני יודע איך הכנתי להורים שלי את הבית.
נכון.
והכנתי להם לפני 30 שנה, הכנתי להם את הבית להנגשה, והנה זה עזר לנו שאבא שלי נפל, ושבר את האגן, וברוך השם יצא מזה. אז זה דברים שצריכים להסתכל על הדברים, אבל בואי, אני רוצה, יודעת מה, אני רוצה... אולי מכאן ניקח את זה. אם באמת עכשיו שני בני הזוג, ואנחנו יודעים, זה לא סוד, הרבה מאוד התגרשו ברגע שהם פרשו, ולא משנה אם זה בגיל 40 מהצבא, או בגיל 60 ומשהו.
לא רק התגרשו, גם חיים אחד ליד השני.
איך, מה הנוסחה, מה הקסם, לבנות את הזוגיות גם בתנאים החדשים?
תראה, זה לא קסם, מכיוון שזוגיות זה עבודה של הרבה שנים.
ספרי לי על זה.
אם המערכת הזוגית הייתה טובה כל החיים, זאת אומרת חברית, אני מדברת על זה, מעבר לכל התפעול של הבית, שזה מה לעשות, זה על הדרך, אבל אוהבים לבלות ביחד, יש גם על מה לדבר. ודרך אגב, גם לשתוק בזוגיות, צריך לדעת.
את התכוונת להקשיב.
להקשיב.
זה אלף בית של החיים. ואני התכוונתי
גם להקשיב, התכוונתי גם לשתוק. כלומר, אם רואים טלוויזיה וכל אחד רואה בשלו, או קוראים ספר, או כל אחד משהו, אז זה בסדר. זה בסדר. הם לא הפכו להיות ישות אחד. עדיין כל אחד ישות בפני עצמו, אבל צריך לדעת, בואו נקבע לעצמנו איזה יום בשבוע שיוצאים גם מהבית. עכשיו, אל תשכח, בגיל הזה גם חברים מתמעטים. יש הרבה משפחות שעזבו לגור ליד הילדים. זאת אומרת שהם כבר לא בסביבה הפיזית שרגילים אליה. הם צריכים להתחיל לבנות להם שם חיים, וזהו אחד תהליך. עכשיו, לא כולם מוכנים לזה. מעבר לזה שכבר דיברנו על הסביבה. ולכן, כשאתה לוקח זוג כזה, אתה גם תשאל אותם, מה התחביבים שלכם? אולי אתם צריכים לגור ליד הקאנטרי, שיהיה במרחק נגיש. אולי יותר ליד המתנס. כלומר, לראות ממש מה מתאים להם, מה מדויק להם. אני אתן לכם דוגמה. הבעל שלי משחק באולינג, שרוף על באולינג. אז צריך לדעת שזה צריך להיות במרחק סביר. ואני, שאני שוחה הרבה שנים, אני צריכה את הקאנטרי קרוב אליי. אל תסתכלו על זה היום.
המרחק הוא כאן תרתי משמע, בלי שצריך לתת גם את הספייס.
בדיוק.
צריך להבין, לגמרי. שעכשיו אנחנו במקום חדש.
נכון.
גם זה שלא היה בבית הרבה שנים, או שהיה עסוק, וגם נכון. לא משנה, צריכים כל אחד לתת לשני את הספייס. אני חושב שאחד המקומות להצלחה בדבר הזה, שאני נותן את זה גם בדוגמה שאבא עובד עם בן או כאלה, נכון. זה לדעת מה כל אחד צריך, לתת את המקום לעשות את זה, לתת את האפשרות לא להתערבב אחד עם השני, לחלק תפקידים בבית, באמת לעשות, וגם אם אתה היית אחד שבחיים לא נגעת בכלים, בגלל שאתה באמת היית בא מהצבא והאישה התחשבה בך, צריכים להבין שזהו, אנחנו כבר בסיטואציה חדשה.
לגמרי. צריך לעשות, לקחת את כל מטלות הבית ולחלק אותה מההתחלה. מה אתה אוהב, מה אני מוכנה? אני למשל, בעלי לקח את כל הכלים שלי. אני לא סובלת כלים, אני עושה דברים אחרים. אבל זה אפשר לי לנשום. עכשיו, כן לתת את המקום, חייבים לתת את המקום. אנחנו כל אחד בפני עצמו. עכשיו אני רוצה להגיד לך, עם הילדים...
אבל שנייה, עוד משהו. וזה במקום שיש עכשיו בזמן, ואת אמרת את זה קודם, ובלעת את זה. תעשו הרבה דברים של זוגיות ביחד.
נכון.
אתם רוצים ללכת, את יודעת, את יושבת בקניון הדר פה בירושלים, את יושבת בכל קניון, את רואה את הפרלמנטים של הזה, של הפורשים. לא, זה בסדר, לכו תפגשו את החברים, זה חשוב, אבל תעשו את הביחד.
נכון.
אני כל החיים בצמידות לאשתי, אבל להפך, עוד בצבא שהייתי הולך למילואים, הייתי פוגש אותה יותר איפה שהייתי, אבל אני אומר, תעשו הרבה דברים של ביחד, וגם כל אחד לחוד, כדי לא להפריע אחד לשני.
לגמרי. אז כן, אני אומרת, נכון שאולי עכשיו קשה יותר לנסוע לחול, אבל חופשות בארץ זה לא מילה גסה, ולהפך, זה נגיש, וצריך לקחת כל אחד בזמן שלו את האוויר, אבל לא לוותר על הביחד, כי השיחות לא יכולות להיות רק תפעול. רק התפעול, זה לא עובד ככה. עכשיו אני רוצה להגיד כן. על הורים שנכנסים לעבוד עם הילדים, או שהם מאוד עוזרים לגדל את הילדים. הטיפ שלי הגדול פה, חבר'ה, תהיו מעורבים, אבל לא מתערבים.
בא לי לחבק אותך. את יודעת, זה בדיוק שיחת החיים שלנו. אני תמיד אומר, רחלי ואני, אנחנו בחיים לא מתערבים לילדים שלנו, ואנחנו שמחים שגם ככה היה לנו מבית, שההורים שלה ושלי בחיים לא יתערבו. נכון, אם את רואה משהו דרמטי.
בסדר, אנחנו לא מדברים
על... אבל זה כל כך חשוב, כל אחד שיגדל את הילדים. אבל אני רוצה לרוץ קדימה, עם הטיפ הזה, אני רוצה לרוץ קדימה. בגלל שדעת, אחד הדברים שחשובים זה נושא של תעסוקה.
לגמרי.
עכשיו, אני יכול להגיד לך שאני זוכר פורשי מערכות הביטחון, כמו שאני הייתי, אני לא פורש של המערכת, אבל אני פגשתי את האנשים. הרבה פעמים הם מרגישים במקומות שהם היו מאוד חזקים, מאוד אבואלים. זה יכול להיות גם, לא רק מקומות הביטחון, גם יכול להיות מגופים כמו שאת היית, חברת חשמל ואחרים, שחושבים שהם כל יכולים וכל דבר שהם יעשו יצליח. ונפלו, חטפו בראש. איך אנחנו, וזה מה שחשוב לי שתוביל לי, איך אנחנו בונים את עצמנו אחרי הפרישה, כדי שנבנה את החיים כמו שאת עשית, ולא נהרוס את החיים ונגיע להפסדים.
אז קודם כל אני אומרת, חבר'ה, את האגו שימו בצד.
א', ב'.
כי האגו שלכם...
זה בכלל בחיים.
זה בכלל בחיים, אבל כשאתה יוצא ממקום שהיית מאוד מוערך בתפקיד בכיר, ואתה יודע מה? גם אם היה לך עסק פרטי. ועכשיו נאלצת לסגור אותו מסיבות כאלה אחרות, כי כבר לא בא לך, גם אין לך אולי את היכולות, אני לא יודעת מה, ובן המשפחה לא תמיד רוצה להצטרף. דרך אגב, זה על זה שיחה בנפרד, שרוב הילדים לא רוצים לעבוד עם ההורים. ואז אתה אומר, וואי, בניתי עסק בשתי ידיים, ומה קורה איתו עכשיו? אבל גם עם זה צריך להתנודד. אז א', את האגו שימו בצד. ותחשבו, ככה קחו דף ועט בשקט, ותכתבו מה היו התחביבים שלכם, מה היה החלומות שלכם. האם אתם רוצים להתנדב? דרך אגב, הרבה אנשים מתנדבים ומוצאים בזה הרבה סיפוק. אל תשכחו דבר אחד, התנדבות זה עבודה ללא תשלום. תבדקו אם זה מתאים לכם כרגע, ואולי יתאים לכם רק בעוד שנה, הכל בסדר. וגם אם התחלתם להתנדב ובא לכם לשנות, אל תרגישו מחויבים, תקשיבו לעצמכם. ואם חלמתם ורציתם לעשות איזשהו שינוי מקצועי, תקשיבו, היום יש לכם בגוגל אין ספור אפשרויות, מלא מידע, מלא ידע. תבדקו מה נכון לכם ולכו ללמוד. אני באופן אישי כל הזמן לומדת, אני מאוד אוהבת ללמוד. אני גם לא פוחדת לעשות שינויים. זאת אומרת, אני באופן שלי יזמית. זאת אומרת, אם לא הלך לי משהו אחד, אני מיד חושבת איך אני כאן אעשה לו איזה טוויסט בעלילה, שילך לי משהו אחר. ואל תפחדו, זה לא כישלון. את המילה כישלון, תעטפו באיזה נייר, תעיפו אותו.
את יודעת, את אומרת על האגו. אז השאלה שלי, ושומעים אותך עכשיו, גם אנשים שהיו בכירים בחברות או בגופים, שפתאום הם יוצאים, והם פתאום לא מנהלים, ואין להם את המזכירה, ואין להם את המשרד עם הכיסא הגבוה ואת ההילה והכל. יכול להיות שיש להם פנסיה בסדר, לא כולם גם. איך הם בונים לעצמם הוויה חדשה?
בדיוק, תפרידו בין הכסף לפנסיה לבין החיים האישיים שלכם. כלומר, אם אתם צריכים תוספת הכנסה, אז חשוב לשלב את זה. אבל תשלבו את זה במשהו שיהיה לכם סיפוק. גמרתם לעבוד את ה-30-40 שנה האלה. יש לכם עכשיו עוד איזה 10-15 שנים שאתם יכולים לעשות משהו. אני מדברת והעיניים שלי נדלקות, כי אני אוהבת את העסקים שלי, ואני אוהבת את מה שאני עושה. ואני לא יודעת אם לקרוא לזה שליחות, כי זה אולי מילה גדולה, אבל ייעוד. וכשאני רואה את החבר'ה שלי, יש כאלה שמצאו להם איזה, כמו שאמרת על אבי, אז הוא מצא לו את הפינה, הוא לא חייב להיות המתווך הכי גדול בארץ, הוא לא חייב להיות קבלן גדול, ממש לא. אבל זה משהו שממלא אותו, זה עושה לו כיף, אם זה הוא יקום בבוקר, אין פה אגו. אין פה אגו.
מה שחשוב בדברים האלה, את יודעת, יש הרבה מאוד אנשים שעבדו במקומות, בגלל שזה היה אילוץ, שם נכון, הם עבדו. נכון. ההזדמנות שיש לנו בדיוק. אחרי הפרישה, נכון. זה לבחור את מה שאנחנו אוהבים, נכון. ולאהוב את מה שאנחנו עושים. כמו שאני היום חי, וכמו שאת נכון. היום חיה, אצלך זה נבנה בשלב הבא, כאילו, אחרי שפרשת. אז את אומרת כל כך נכון, תשבו עם עצמכם,
נכון.
ותעשו, והיופי הוא, היופי, ואני חושב שאני כאילו, כבר כאילו תוך כדי מסכם אותך, זה אל תנהלו על משהו.
בדיוק.
זאת אומרת, אם אתם רואים שמשהו התחלתם, נגיד החלטתם להיות מתווכים, אז אתם לא מתחברים לזה.
לא קרה כלום.
נקסט. קודם כל יש לכם את הבסיס.
נכון.
יש לכם את הבסיס. נכון, לא לכולם זה מספיק הבסיס, לא לכולם יש משכורות גבוהות, אבל אל תישארו במקומות שאתם סובלים. בדיוק. ואפשר היום, יש היום קורסים, לא חייבים לעשות קורסים בתשלום.
ממש לא.
אני יכול להגיד לך שאצלי יש הרבה פנסיונרים שלומדים, לומדים נדלן, ולא בשביל, לא בשביל לעבוד, בשביל כל מיני סיבות. יש היום קורסים לכל הגופים, למטי ולמעוף ולכל הגופים, ויש קורסים אינטרנטיים, ויש פודקאסטים, ויש הכל. תשבו תלמדו, יש לכם זמן. תמלאו את הזמן חכם.
ראשית, לעשות זה נקרא לעשות קריירה שנייה. אם זה בהתנדבות, ואם זה בשכר. אבל קריירה שנייה זה משהו שייתן לך איזשהו סדר בחיים. אז אני הולך ליומיים, אני הולך יומיים בשבוע, אני הולך שלושה ביתר הזמן, אני עושה את מה שאני צריך, אבל תנעצו ביומן את הימים שאתם עסוקים, וזה ייתן לכם הרבה נחת, וייתן לכם גם עניין. בואו, אתם לא עכשיו גמרתם את החיים וזהו, ממש לא, להפך. אל תשכחו ששם גם תכירו אנשים חדשים. תתחילו ליצור מעגל חברים אחר. פתאום יהיה לכם גם קבוצות וואטסאפ חדשות, שתוכלו לדבר עם האנשים. זה אחד הדברים החשובים. באמת שזה אחד הדברים
אני,
החשובים.
אני רוצה לתת פה טיפ לאנשים.
יאללה.
את יודעת, אחת הבעיות של הרבה מאוד אנשים שהיו בתפקידים בכירים, ועוד הרבה זמן, זה שהם היו הרי בודדים בצמרת.
נכון.
הם היו בודדים בצמרת, והם גם הסתכלו על כולם מלמעלה. בייחוד בתפקידים נותני כוח, זה יכול להיות עוד פעם, זה יכול להיות בכל הגופים, זה יכול להיות בגופים האזרחיים, וזה יכול להיות בגופים הצבאיים. ואז שהם יוצאים לפנסיה, פתאום כולם מתרחקים. זה בדיוק באותה מידה, ואני דיברתי על זה בפודקאסטים על הנפילה שלי, שאנשים פתאום מגלים שנגיד קרה להם משהו, שפתאום הם נופלים כלכלית או משהו, שפתאום הם לבד, אין להם אף אחד לידם, שאין להם כבר את הכסף להכיל את כולם ולחלק ולקחת לבתי קפה. אני אומר, גם שאתה למעלה, תזכור שיש את היום שאחרי. תכבד את אלה למטה, תאהב אותם. תהיה, אתה יכול להיות בדיסטנס, אבל אתה יכול להיות בדיסטנס ולחייך גם בהפסקה.
לגמרי.
זאת אומרת, תזכור שיש גם חיים אחרי. חוץ מזה, זה גם יעשה לך חיים טובים, יעשה לך פחות צונעים, ואז שאתה תצא לשלב הבא, אם אתה נתת, וגם אם היית מנהל, אבל היית מנהל אוהב כזה, מנהל אנושי, זה יבוא לך מלמטה. אתה לא יודע מאיפה הדברים קורים. לגמרי. שבמהפך, לפעמים החלש הוא זה שנהיה הבוס שלך.
לגמרי, אבל אני אגיד לך יותר מזה, מכיוון שיוצאים, ניקח את חברת חשמל למשל, שזה מקום שבאמת משפחה. ולא אחת עכשיו הפורשים אומרים, הפכנו להיות בית יתומים. כלומר, השינוי הוא שינוי דרמטי. ופה אתם צריכים לדעת, לקחת את עצמכם כאנשים. לא לתאג את עצמכם כבעל מקצוע. זה כבר פסה קון פסה. איך אתה בתור בן אדם? אם אתה בן אדם שתמיד אהבת לעזור וזה, אז אוקיי, אתה ממשיך עם זה. זה לא משהו דרמטי. זה לא קשור אם אתה מנהל או שאתה אחד העובדים. ודווקא יש העובדים הזוטרים יותר, שהם בעלי תפקידים פחות יוקרתיים, הם אלה שיותר קל להם. מכיוון שהם נשארו במעגל החברים שלהם, הם עושים הרבה דברים אחרים. לאנשים דתיים הרבה יותר קל, כי יש קהילה.
עוזרים להם, אחד לשני, עוזרים.
בדיוק. יש קהילה. הקהילה זה דבר שנותן הרבה כוח. היום אני בשבילך, מחר אתה בשבילי, ולא מתוך אינטרס, ממש לא, מתוך אהבת חינם. ואני לא מתביישת להגיד אהבת חינם. אני אגיד לך גם עוד משהו. אני מנטורית בעמותת יוזמות לעתיד, שאני עושה בהתנדבות.
מה זה העמותה הזאת?
זה עמותה שמקדמת נשים שרוצות לצאת לעצמאות. ואין להם יכולת כלכלית.
זה משהו שפתוח לכל הנשים?
זה פתוח לעוד נשים, לכולם. יש כמובן תנאי סף, אבל מה שאני אהבתי, שעכשיו מקבלים גם נשים בגיל 60. זאת אומרת, אם היה לך חלום, ואני כשאומרת חלום, אתה יודע, העיניים שלי ישר מבריקות, זה הזמן שלך. ואני נהנית לראות אנשים, שבאמת, אתה יודע, כל הסביבה די סקפטיים, מורידים וזה, אל תקשיבו, תקשיבו לעצמכם, כי אתם יכולים לעשות שם דברים נפלאים. וכשאתה רואה איזה דברים אנשים עושים, במקרה זה, זה עמותה רק של נשים, הלב שלי ככה מתרחב, אתה אומר, וואלה. ואני דווקא אוהבת לקבל את אלה שהמנטורים האחרים החליטו שאולי כדאי לוותר. כי הם לא יגיעו להכנסה אסטרונומית. מה זה קשור ההכנסה? הם יהיו רווחיים? יהיה להם טוב? יהיה להם כיף? להם זה מספיק? מי אתם שתחליטו בשבילהם שלא?
אנחנו צריכים לזכור גם שאחרי הפרישה, העיסוק יש לו שתי מטרות. הוא גם צריך לעשות פרנסה.
לגמרי.
בסופו של דבר,
נכון.
אנחנו צריכים לחלקנו להתפרנס גם בפרישה.
אפשר להגיד כבר היום
רובנו. אבל
זה
גם למלא את הימים.
לגמרי.
בגלל זה גם שאמרת על הפרישה, על ההתנדבות, סליחה, את אמרת את זה והדגשת את זה,
נכון.
שזה סוג של עיסוק, שאין לו פרנסה, אבל יש לו...
זה עבודה ללא פרנסה.
אבל יש לזה תגמול
לגמרי.
נפשי. כל אלה שמתנדבים, וזה, אם זה ביד שרה, ואם זה במשטרה, ואם זה בבתי חולים. את יודעת, אנחנו היינו עכשיו בלידה, ברוך השם, הבת שלי ילדה, והסתובבו שם המתנדבות של הקפה.
כן.
את ראית, זה נראה אנשים שעשו דברים גדולים בחיים, ופתאום הם מחלקות קפה והוגה לחולות. א', מה קרה להם? ואת רואה את האושר שלהם, את התודה שנותנים להם, זה ממלא חיים, זה הדברים.
לגמרי.
שזה את אמרת גם, תוציאו את האגו, תשחררו את האגו.
אני רוצה להגיד לך שאני גם מתנדבת במוקד 100 של משטרת ישראל, וכל המתנדבים שם הם כאלה שעשו קריירה בחיים, חבל על הזמן. אבל שהגענו עם הכובע של המתנדבים, זה לא עניין מה שעשיתם לפני כן, זה לא רלוונטי. אבל זה נותן לכם איזושהי סיפוק, זה חברה חדשה. בואו, גם הימים האלה שאנחנו במדינה, חסר איפה להתנדב. איפה שאתה לא מסתובב, דרושים מתנדבים. ויש פה גם עניין של שוב של האגו. האם אני אהיה מתנדב, אז אני אחשב פחות ממישהו שעובד? לא. להפך, מעריכים מאוד את המתנדבים.
יש כאלה שלמשל לא מתנדבים במשטרה, אלא שהם רואים שחבר ילדות שלהם, עכשיו הוא ניצב משנה, או תת ניצב, והם יקבלו עכשיו סמל, אלא שבצבא היו רסרים, אז הם יקבלו רסר, או שיקבלו, הם היו סגן או סרן, אז הם יקבלו סרן או פקד.
כשאתה מתנדב למשטרה, אין הדרגות לא רלוונטיות.
מה זה
בכלל,
משנה?
בכלל, בכל מקום,
זה,
משנה? זה לא עניינים.
זה רק כזה סמלי וייצוגי.
בדיוק.
אבל אתם תעשו, אני רוצה אבל לקחת אותך לעוד כיוון. עכשיו פורש בן אדם. איך הוא מתחיל לבחור, איך הוא מתחיל לבחור במה לעסוק? בואי תכווני את האנשים, זה כבר לא משנה באיזה תפקיד הם היו, איך מתחילים לבנות ומי יכול גם לעזור להם? אוקיי. האם זה נכון ללכת ליועצי קריירה, ללכת ליועצי פרישה כמוך? איך הם מגיעים למה של לעשות?
אז השינוי הדרמטי מתחיל כשאתה פורש, ואם אתה פורש עד גיל 60, 62, 67, היום כל אחד בתחום שלו, אתה נכנס לוואקום של חלל ריק, ופה אתה צריך לראות, כמו שאמרתי לך, קח את הזמן. אבל היום אנשים פרודוקטיביים עד גיל 75, 80...
אבא שלי יצא בגיל 90. בגיל 89 הוא יצא לפנסיה.
אז, ולכן אני אומרת, אני הייתי ממליצה למי שלא יודע לעשות את זה, קחו בעל מקצוע, זה לא מילה גסה. היות שתוחלת החיים התארכה, אז יש שפע של אפשרויות, ואפשר גם לשנות דברים. זה לא ראה וקדש, הכל טוב. אבל קחו את האחריות הזאת על עצמכם, ביניכם תחליטו מה מתאים, אל תקשיבו למה שזה אומר, אתה מתאים לך זה, אתה... לא. מה יעשה לך? שמח בלב. עם איזה התנדבות, עם איזה עיסוק, אתה תקום עם שמחה בעיניים, עם חיוך בלב. ולפי זה, עכשיו אתה אומר, אולי אני צריך גם חלק מהזמן להתפרנס, וזה בסדר גמור, זה לא מילה גסה. אז האם אני רוצה לעבוד אולי רק 3 ימים בשבוע, והיתר עוד לעשות משהו עם עצמי? ופה צריך לדייק. כמו שאמרנו, זה משפיע על כל מעגל החיים, ואני רוצה לגעת משהו בילדים. תקשיב, אנחנו עם ישראל מיוחד. עם ישראל דואג לילדים גם מבחינה פיננסית עד שאנחנו עוצמים את עינינו. ככה זה, אנחנו היהודים. אנחנו דואגים לילדים, זה לא באמריקאים בגיל 18 קולג', יאללה, ביי להתראות. והרבה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את התוספת הכנסה כדי לעזור לילדים. אז צריך לעשות את זה ממקום שאני לא אהיה ממורמר, שדווקא עכשיו אני צריך ללכת לעזור. לא. תחפש את הדבר הטוב ותראה איזה טוב זה יכול לתת לאנשים. דרך אגב, גם ברגע שהילדים, אני רוצה עוד דקה על הילדים ברשותך, שיודעים שהאבא כל היום או האמא יושבים על הקורסה כל היום ורואים את הטלוויזיה ותצאו מהבית, לא, והם לא רוצים, הילדים חיים במין תחושה של וואי, מה יהיה? איך אני עסוק? אני צריך לעבוד, יש לי את הילדים, מתי אני אלך להורים שלי? ופה יש... מצד ההורים לפעמים אכזבה, ציפינו שהם יותר יהיו בשבילנו, כי אנחנו תמיד שם בשבילהם. מצד שני, הם לא צריכים לטפל בהורים. ההורים, ברוך השם, הם בסדר. ולאפשר להם לא מעט, הנה אני אגיד לך, ילדים שולחים את ההורים שלהם אליי, והם משלמים על תהליך האימון. מכיוון שאם יש אמא שלא יוצאת מהבית, ופתאום נהיה לה פחד, חוסר ביטחון, תבינו, זה אחד השינויים הדרמטיים. בחייו של האדם הבוגר.
אני רוצה להוסיף משהו למה שאת אמרת. את אמרת שאנחנו עוזרים לילדים, אבל אנשים צריכים לזכור דבר נורא חשוב. היום תוחלת החיים התארכה.
לגמרי.
אם פעם היו מתים בגיל 60, היום אנחנו כבר מדברים על 90 ואנחנו מדברים על יותר. אנחנו נכון. שומעים, פעם לשמוע בן אדם בן 100 זה היה דבר נדיר. נכון. והיום ראיתי בפייסבוק זוג בני 93 ו-4 בשיח חייהם והכל. וגם יש לי הורים שיהיו בריאים עד 120, בני 90. אני אומר, אנשים גם צריכים לזכור שגם לא תמיד הפנסיה תספיק להם.
לגמרי.
ואני לא נכנס פה לתקציבית ולא תקציבית. אז צריכים גם...
תכנון פיננסי.
צריכים ללכת למתכננים פיננסיים.
בדיוק, נכון.
צריכים ללכת לייעוצים. עוד פעם, גם אם היית בנקאי, נכון. לא תמיד אתה יודע את הדברים, דברים השתנו.
נכון.
קחו אנשים שיקחו אתכם וילוו אתכם, ויבנו לכם את החיים, תתייעצו. ואני חושב שהכי נכון זה להתייעץ עם אנשים כמוך, שגם באים מהמקום ובאים מהניסיון.
נכון, זה נקרא קבוצת הדומים. כשאתה הולך למישהו שהוא, סליחה, אני לא פוגעת באף אחד, הוא בן 30 וידבר איתך לפרישה, אז אתה אומר, טוב, זה, יש לו עוד קצת שנים ללמוד. אבל כשאתה בא למישהו שבקבוצת הדומים, ואני מדברת 55 וצפונה, אז אתה מבין שהם עברו, הם יודעים, הם התכוננו כבר לדרך שלהם. כי יש הרבה מקומות, דרך אגב, כך בקורונה מה קרה. נשים עפו בטונות הביתה, סליחה, אני אומרת עפו, כי זה היה בדיוק ככה. יצאו לחלט, ועכשיו תמצא מקום עבודה.
אז באמת על זה אני באה לשאול אותך. בגלל שאנחנו יודעים, ואת יודעת, עכשיו שומעים אותנו, הרי את יודעת שחלק מהקהל שלי, זה קהל מבוגר. והם אומרים, רגע, אבל אנחנו יצאנו בגיל 60, גיל 62, 5, 7, ניסינו למצוא מקומות עבודה, אנחנו לא יודעים להקים מקום עבודה, אף אחד לא מסתכל עלינו, אף אחד לא מכוון לכיוון שלנו, ואנחנו שולחים קורות חיים, ואנחנו, שיש לנו ניסיון ויכולת יותר ממאה אחרים, אף אחד אפילו לא מכוון עלינו.
אז קודם כל צריכים ללכת למקומות שמיועדים לגיל השלישי.
מה זה המקומות
האלה? ויש כאלה, בכל רשות מקומית יש גם הכוונה תעסוקתית, אנחנו מדברים עכשיו על התעסוקה.
כן, כן, כן.
אנחנו, יש באמת היום שמאוד מתייחסים לאוכלוסייה הזאת, כי תדע, א', הפלח שלה היא 25% מתושבי מדינת ישראל, עזוב שהיא טיפול על זה. מכיוון שהקרנות הפנסיה אין להם אורך רוח להרבה שנים, קחו את זה בחשבון. עדף כל, תתחיל את ההפרשה בגיל יותר צעיר, וגם אם פרשת, אל תפסיק. אל תפסיק, אתה צריך עוד לפרנס את עצמך, ונלך יותר רחוק. כשאנחנו מגיעים לגילאים שאנחנו כבר לא יכולים להתפרנס, ההוצאות שלנו רק גדלות. כי בבית ההוצאות גדלות. חבר'ה, קחו את זה בחשבון. זה אם אכלתי בעבודה, שתיתי בעבודה, הכל בעבודה, פתאום הכל בבית. אתם צריכים להבין, השינוי הוא דרמטי.
לא, פתאום צריכים לקנות אוטו, אם היה לנו רכב, נכון? פתאום הכל השתנה.
הכל, 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 ו... צריכים לקחת את זה, לא לפחד מהתהליך. הרבה פעמים אנשים אומרים, זה כמו עצב חשוף. אני פחות לגעת בזה, כי אולי פתאום אני אראה דברים אחרים. להפך. ככל שתקדימו לקחת את הייעוץ הזה, את העזרה, מה שאתם צריכים, הגלישה שלכם לפרישה תהיה הרבה יותר קלה וכיפית. אני בגילי, אני מעל 60 פלוס. אני ביום שהולכת לביז. אני קמה בבוקר, מתלבשת, מתארגנת, באה עם מצב רוח חי, אתה מכיר אותי מספיק.
אני חושב שזה עוד משהו. את יודעת, אני לוקח את הדברים, אני ככה מקשיב לך קשב רב. את אמרת, זה עצם העובדה, עצם העובדה, שאת קמה בבוקר, נכון. ויש לך למה לקום.
בדיוק.
ולא ללכת לקופת חולים עם הבקבוק, שזה מה שהיה פעם. נכון. פעם, גיל 60, היית הולכת לקופת חולים.
דרך אגב, יש גם היום כאלה שהולכים.
לא, לא, בסדר, עזבי.
לא, אנחנו... אלה שפשוט לא השכילו.
אלה שוויתרו. לקח,
בדיוק, אלה ש... אתה יודע מה? אתה צודק מאוד. אלה שוויתרו על החיים שלהם. הם ויתרו. מכל מיני סיבות, כל אחד מהסיבות שלו, בעיקר הרבה אגו יש פה שדיברנו עליו. חבל, למה? גם לכם מגיע. גם אתם יכולים.
הרי ברגע שיש לך זמן יותר מדי לחשוב, אז מתפתחות המחלות, אז מתפתחות המחשבות, אז גם התסכולים, הילדים שלי מנצלים אותנו, הילד הזה, ופתאום, לא, לא, תהיה, תעשה את הכל, תיתן לילדים, תעזור לילדים,
אבל אל תשכח את עצמך.
תדאג לעצמך, ואין היום, אני, שאני יושב, אני עושה ייעוצים להרבה מאוד זוגות, והם מתחילים להגיד, כן, כן, אנחנו צריכים לעזור לילדים. רגע, אתם שמתם לב, אתם שמתם לב שאין לכם מספיק לסיים את החיים? מה זאת אומרת?
נכון.
תשימו לב, נכון, מה, אל תדאג, יש משכנתה הפוכה. לא, 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 לא.
ממש לא.
לא, לא.
ממש לא.
יש דרכים, נכון. צריכים להיות חכמים, אבל בואו תעשו, תעשו משהו לגמרי. לביתכם.
היום זה הולך ביחד, מכיוון שהתעסוקה, וכמו שאמרנו, השלמת ההכנסה, זה לא סתם שאני גם מנטורית להשלמת הכנסה, להגדלת ההכנסה, כי גם הפנסיה שתהיה הכי גבוהה, בואו, היום החיים שלנו יקרים. בטח במדינת ישראל, ואנחנו מדברים רק על מדינת ישראל, אוקיי? ואנחנו צריכים להבין, יוקר המחיה פה הוא גבוה, ואם אני רוצה גם לעשות משהו לביתי, קח להיות חבר בקאנטרי. אתה צריך הרבה מאוד כסף. קח להיות חבר, לא יודעת, בכל מיני מקומות שאתה צריך לעשות, אבל למה שתמנע את זה מעצמך? כל החיים נתנו. עכשיו זה הזמן שלנו גם. אז אני לא אומרת לו לעזור לילדים, כי אני באופן אישי עוזרת
לא, לא, לעזור חד משמעי,
אבל... אבל לא לשכוח את עצמי. אם אני בא לי לעשות קורס ועולה כמה אלפי שקלים, אני בכלל לא מאססת פעמיים. כי אני יודעת שזה בשביל הנשמה שלי. ואני אעשה, ואני אחת שמאוד אוהבת ללמוד, וזה כיף גדול, ואני רואה הרבה כאלה.
אבל זה עוד משהו בקורס, ואני מחבר את זה לאגו של קודם, זה שהיית מנהל בכיר בחברת חשמל, או זה שהיית מחת או גדונר, זה לא אומר שאתה יודע הכל.
לגמרי.
ולפעמים אתה הולך ויושב ולומד, ואתה לומד מילדים שהיו אולי פקודים שלך, ואחד מהם אפילו היה נהג שלך, אבל זה שהוא היה נהג זה סך הכל שיבוץ בצבא. אז תפרידו את האגו, תפרידו את האגו, לכו תלמדו את הדברים האלה, לכו תתמקצעו.
עוד מילה להגיד לך על זה. יש אנשים שבגיל 40, משבר גיל 40 זה משבר ידוע, מחליטים לעזוב את מקום העבודה וללכת לעשות קריירה שנייה. א', שלא ישכחו להפריש לעצמם את הפנסיה, כי אין מי שיפריש להם, אם הם בונים על 2,400 שקל של ביטוח לאומי, חבל על החיים שלהם. ומצד שני, תעשו את הקריירה השנייה שתניב לכם הכנסה, מכובדת. יש הבדל. אני מאמנת גם את אלה וגם את אלה. לכל אחד אנחנו מכוונים בדיוק מה המטרה שלו ומה הצרכים שלו. אבל חבר'ה, גם אם אתם רוצים לעשות שינוי, זה לא הגיל שלנו שהפנסיה שלנו קבלה אותנו במקום העבודה. היום אתה לוקח את הפנסיה איתך, אין שום בעיה. אבל החובה שלך, דרך אגב, אני גם עובדת עם מישהי שנותן, של סוכנות ביטוח, שחבר'ה, תמיד כל מי שבא אליי, אני אומר, לכו תשבו, תראו מה הצרכים שלכם. כי אתם צריכים להמשיך לחיות ולחיות טוב.
עוד משהו שאני רוצה להגיד, ואנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אתם הולכים לעבוד, לכו ליועצי מס, לכו ליועצים שמומחים ומכירים את כל החוקים ואת כל הסעיפים החדשים ומה מותר לכם ומה אסור. תעשו התאמות מס שלא תעבדו לחינם.
נכון.
תעשו את כל התיקונים, תעשו...
ואנשים פוחדים מזה, אתה צודק. כי הם לא הולכים למומחים. הם שומעים מהחברים, זה מורידים לי ככה, זה... במבחן תוצאה זה לא נכון. א', כל מקרה לגופו. וב', היום המדינה מעודדת אנשים לעבוד. בגרמניה היום עובדים עד גיל 72. הפרישה עד גיל 72, וזה יקרה גם אצלנו. זה עניין של זמן.
לא, גם שאת הולכת ליועץ, ליועץ מה שמבין עניין, הוא יודע איפה את יכולה לקבע את הזכויות שלך.
נכון.
וגם היועצי הפרישה ויועצים הפיננסיים.
נכון.
ויודעים לכוון אותך, ואיפה כן כדאי לך להביא עוד כסף, ואיפה לא לגעת.
נכון.
ואם להשקיע, תת יש אנשים מגיעים אליי, בגיל, לקראת גיל 70, אנחנו רוצים לקנות נכסים, לא, לא, לא. אתם צריכים גם להשאיר כסף בצד, אז, נכון. אז לפעמים אני נותן תשובה שאנשים לא מאמינים.
אבל זה יושרה.
לא, לא, זה...
זה לבחור... יושרה מכיוון שאנשים חלמו על משהו מסוים, והגיעו לגיל קצת אחר, מה שאתה תציע למישהו שפורש בגיל 60, זה לא יהיה בהכרח מה שאתה תציע למישהו בן 70.
ממש לא.
ואנשים צריכים להבין את זה. זה 10 שנים שהשינוי הוא דרמטי בחיים. שוב, כמו שאני אומרת, בכל המעגלים.
תקשיבי, שלי, את אמרת לי לפני ההקלטה שאנחנו צריכים לעשות כמה פרקים. ואת, רק השיחה הזאת, ואנחנו רק דיברנו קצת, שוחחנו על העניין, אפילו לא היינו צריכים להרחיב יותר מדי. אני חושב שאנשים צריכים לקחת מפה כמה דברים. קודם כל את ההשראה, ואמרתי לך שזה פרק השראה, שיש חיים אחרי הפרישה, רק החיים תלויים בנו. אנחנו יכולים להרוס את החיים שלנו אחרי הפרישה, וזה בהרבה מאוד עם המילים שחזרנו עליהם, על האגו וכל מיני דברים של חסרי אחריות שנעשה, אבל אנחנו יכולים לבנות לנו. אנחנו לא צריכים למנוע מעצמנו לעזור לילדים. מדבר על לעזור לילדים זה לא רק כסף, זה גם לעזור עם הנכדים, זה לעזור עם הדברים.
מנעד רחב של עזרה.
אז קודם כל גם הילדים צריכים לדעת שההורים זה לא התחליף, וגם צריכים לחשוב שיש להם גם חיים, אז גם אמירה להורים, לילדים. אבל אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, ואנחנו צריכים לבנות לעצמנו עיסוקים, ואם זה בכסף ואם זה לא בכסף, אנחנו לקחת ייעוצים, זה לא בושה לקחת קורסים, ללמוד, להשקיע בפנאי שלנו, להשקיע בזוגיות. תראי, באופן טבעי התחלנו בזוגיות, בגלל שלשנינו היה ברור שזה בעצם הדבר הכי חשוב. בגלל שזה הבית, בגלל שבתים נהרסים בפרישה.
אני אגיד לך, הזוגיות, א', זה מקום של ביחד, לא להיות לבד. הבדידות זה דבר נורא קשה. גם אם יש חריקות כאלה ואחרות, ויש, בואו, אנחנו חיים בתוך עמנו. אבל בגדול, מסגרת זוגית היא מטיבה עם האדם. והיו מחקרים שאמרו שאנשים שחיים לבד, תוחלת החיים שלהם קצרה יותר מאלה שחיים בזוגיות. ואם יש כאלה שיש להם בעיה זוגיות, אז יש גם יועצים זוגיים. לא בושה. ממש לא בושה ללכת לשם.
שלי היקרה.
תודה רבה.
תודה רבה רבה שבאת. תודה רבה, נעלת לי מאוד. היה לי ממש לעונג. ואנחנו עוד נמשיך ונהיה בקשר.
תודה רבה. תודה רבה. תודה לכולם.